אם אתם לא רוצים לדבר, אני אל תקור. אני רוצה להתחיל היום לנקור לא מסוף השיעור הקודם ולמנסה. זאת אומרת, יש נקודה שלא ביירנו אותה מספיק עד הסוף, הסיפור של שהאבא כועס על הבת ואומר לה שלא תביקח אותה. במקביל למדרש, מדרש של חז"ל על מיעוט הלבנה, מיעוט הירח. בתורה כתוב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לנחשבת היום, את המאור הקטן לנחשבת הלילה. זאת אומרת, בהתחלה יש שני מאורות גדולים, ומיד באותו פשוט אחד מהם הופך להיות קטן. מה קרה שם? אז חז"ל דרשו שהלבנה קטרגה, וכי אפשר לשני מלאכים שיהיו משמשים בכתר אחד, בכתר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמו. אז היא אמרה, וכי בשביל שאמרתי דבר הגון, אני צריכה למעט את עצמי. יש לו חושים שמסבירים שבשלה כתוב, שהתכוונה אז תשאת השמש יותר גדולה, למה אני צריכה להיות, בסדר, אבל למה אני צריכה לסבול בגלל שאמרתי דבר הגון? אבל הקדוש ברוך הוא התחיל לפייס אותה, הוא אמר לה, צדיקים יקראו על שמך, ולפי הלבנה בני ישראל יקדשו את החודש ויקבעו את המועדים, והיא לא התפייסה משום דבר, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר, חביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. זה קטע שהוא מאוד נעלם, הוא מאוד מרגש, אבל הוא מאוד נעלם. מדע שלנו מאוד נעלם. מה שכתוב, צריך להבין את זה, כמה פעמים, על כל פנים, קודם כל הקשר אלינו. מה פתאום הבת הזאת, הבת השביעית, כן, היו לו שישה בנים ובת אחת למלך, בסיפור. מה פתאום הבת הזאת היא... מה פתאום, איך נכנסתי פה את הירח? מה השאלה? מה? מה האופי של הירח? מה הוא בעצם? מבחינתנו. מבחינת עצמו גרם שמיים שמסתובב, שנמצא ומסתובב הוא עבור. מה הוא מבחינתנו? הוא נותן לנו אור מתי שאין. את האור של השמש, הירח נותן לנו את האור של השמש כשהאור של השמש לא נמצא בו, בלילה. זאת אומרת, הוא מחזיר אור, מצד עצמו אין לו כלום, אבל הוא מביא את האור למקום יותר נמוך. זה בדיוק התכונה של ספירת המלכות. בזוהר מדבר על ספירת המלכות, אז הוא אומר, "סי הרע נטלה מגר מכלום". לירח אין מעצמו שום דבר, האור שלו הוא מהשמש. וזה הוא אומר לא כשהוא מדבר על הירח, זה הוא אומר כשהוא מדבר על המלכות. הוא מתאר את המלכות במשפט סייר הלך לה לגר מפלות. סייר על הירח, מה המשמעות של זה, זאת אומרת, כשחז"ל מספרים לנו שהירח התמעט, המשמעות של זה שהמלכות התמעטה. מה המשמעות של ירח שמתמעט והמלכות שהתמעטה? אנחנו מבקשים בקידוש, בברכת הלבנה, בפגימת הלבנה. מה המשמעות של זה? למעשה, פגימת הלבנה נוצרת מזה שכדור הארץ עומד בין השמש לבין הירח, ומטיל צל על הירח. החלק המוסר של הירח לא יכול להחזיר אור. מה היה קורה אם הירח היה שקוף? לא, אם כדור הארץ היה שקוף, אז ודאי שלא היה. זה אני לא צריך לדבר בזה. אם הירח היה שקוף, גם בחלק ממנו היה מוצר, ולא היה מחזיר אור, אבל הוא היה יותר מואר מאשר עכשיו. כי החלק שכן מחזיר אור, קרני האור היו חודרות גם את החלק המוצר. במידה פחותה, אבל איזשהו, גם היום, כשמסתכלים בעין טובה על, על ירח שיש המים בהירים, לפעמים רואים בתחילת החודש, כשרואים רק את הבננה, אז מי שמסתכל טוב רואה את כל העיגול. לא תמיד רואים, זה כנראה איזשהו אוויר נקי או משהו אחר, אני לא יודע, או זווית מסוימת, אבל אנשים רואים את זה. היו רואים את אותו דבר, אבל בצורה הרבה יותר מודגשת. כל החלק הלא מואר, בגלל שהוא בצל, הוא היה מעביר יותר אור מהחלק המואר. כמובן שכל שהחלק המואר היה יותר גדול, אז הוא היה מעביר יותר אור. זה לא פותר לגמרי את הבעיה. אבל ככה זה מופיע, שהמיעוט הלבנה, המשמעות שלה שהייתה שקופה והפכה להיות אפורה. אם אנחנו נסביר את זה לעצמנו מבחינה רוחנית, מה זה נקרא להיות שקוף מבחינה רוחנית? בואו נעזוב עכשיו את המשל. אבל באמת הירח הפיזי לא זה מה שמעניין כרגע. מי שלא שמע זה לא נורא. מה נמשל? מה קוראים להיות שקוף? יש מושג היום בעברית של שקיפות, שכמו שאומרים לא לשקר. כן? לתת דין לחשבון מלא ולא להסתיר. זאת אומרת, שקוף זה לא להסתיר, אבל מה המושג של שקיפות מבחינה רוחנית? אם אני אומר על מישהו שהוא שקוף, אני אומר, משתמשים, אומרים על מישהו שהוא שקוף שהוא לא יודע להגיד את הדעות, אפשר לדעת בדיוק איפה עוברים את זה. בסדר, אבל לא זה הנקודה. הנקודה של שקיפות זה שדרכי, דרכנו, דרכך, דרך כל אחד, מתבטא משהו שזה לא אני, ואני רק שקוף. אני כמו חלון שקוף, שדרכי אתה יכול לראות את הדבר האמיתי. אם אני לא שקוף, אז אתה רואה כל מיני דברים. זאת אומרת, בן אדם מסתכל על, הוא מסתכל לחוץ, אז דרך חלון לא שקוף, אז הוא רואה כל מיני דברים, אבל הוא לא רואה באמת מה שיש שם. החלון יוצר משהו חדש. כשהחלון הוא שקוף, החלון לא יוצר כלום. החלון מראה לך שהוא לא יוצר כלום. כל בר דעת שמסתכל, אף אחד לא יחשוב שהדברים נמצאים על החלון, מודבקים לזכוכית. אף אחד לא יחשוב על חלון שזה תמונה. רואים שזה שקוף, זה שהדברים, אדם שיש לו שני עיניים. אחת שאני מסתכל רק עם עין אחת, אנשים לא רואים את העומק, אז אפשר לטעות. ובדם נהיה בבריאה עם שני עיניים, אז הוא רואה שדברים נמצאים הרבה יותר רחוק מעבר, והחלון הוא שקוף, ודרך החלון אפשר לראות אותו. ואנחנו מדברים על הכוחות שלנו. יש לנו כוחות, יש לנו כוח שנקרא מה? יש לנו כוח שנקרא אהבה, יש לנו כוח שנקרא שמחה, יש לנו הרבה כוחות. אם אנחנו שקופים, אז דרכנו מתבטא משהו, מתבטא שבעצם החוכמה האמיתית היא רחוקה. רק דרכנו, דרכי אתה יכול לראות משהו מהחוכמה האמיתית. דרכך אני יכול לראות משהו מהחוכמה האמיתית. גם דרך עצמי אני יכול לראות משהו מהחוכמה האמיתית. אני שקוף. אבל החוכמה היא לא שלי. אני לא יוצר אותה, אין לי מונופול על החוכמה. אין לי מונופול על השמחה, אין לי מונופול על האהבה, אין לי מונופול על שום דבר. זה עובר דרכי. אז אנחנו שקופים. כשזה לא עובר דרכנו, זה תמיד עובר דרכנו, אבל כשאנחנו לא שקופים, ההכרה שלנו לא מזהה שזה רק משהו שעובר דרכנו. אנחנו מרגישים שזה שלנו, זה אנחנו. אז זה דיברנו כבר הרבה פעמים. עכשיו, אם היה באמת, אם היינו כולנו שקופים לגמרי, אנחנו, לא מדבר עכשיו על מידת המלכות, שזה הנמשל מהירח, אנחנו. אם אנחנו היינו שקופים, בתודעה שלנו כל אחד מאיתנו היה שקוף, לא הייתה לו בחירה. שקוף זה יכול להיות כינוי למלאך. כשהוא רוצה לכתוב סיפור על מלאכים, הוא יכול להשתמש במילה שקופים. למה? כי למלאך אין בחירה. זה יכול להיות שאין בחירה. זה יכול להיות שאין גם בשפה הטבע, כי גם לה אין בחירה. זה יכול להיות שם גם לבעל חי. יש לו בחירה אבל פחות. למי זה לא מתאים? לאדם. האדם יש לו בחירה, וכדי שיהיה לו בחירה, התנאי הראשון כדי שיהיה לו בחירה זה שההסתכלות השטחית שלו תהיה שהכל זה הוא. ואם הכל זה אני, אז אני יכול לקחת את זה לכאן, אני יכול לקחת את זה לכאן. הבחירה האמיתית שלי, ההתמודדות האמיתית שלי זה להכין שהכל זה לא אני. לחזור להיות שקוף. אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מיעט את הירח, והפך אותו שלא יהיה שקוף, מבחינה רוחנית הוא מיעט את המלכות, הוא מילא תיבה את האור, הוא הפך אותה שהיא לא תהיה שקופה. יש לזה גם הסדר סכמטי בקבלה. המלכות מופיעה אחרי שש מידות, נכון? היא הבת השביעית, כמו אצלנו. יש שש בנים ובת. אז יש חסד, גבורה, תפארת, הסגול העליון, שהאור מצטמצם בצד. כל ספירה זה צמצום של האור. האור הוא אינסופי, והוא פשוט. אין בו ניואנס. וכשהוא מצטמצם דרך כלי של חסד, אנחנו מקבלים חסד. הוא מצטמצם דרך כלי של גבורה, אנחנו מקבלים גבורה, אנחנו לא מקבלים משהו פשוט, זה צמצום. וכן הלאה, ואחרי שזה מצטמצם דרך חסד, גבורה, תפארת, זה חסד, זה דין, זה רחמים, זה ממשיך להצטמצם דרך עוד משולש. יש שם את הנצח ואת ההוד ואת היסוד. ורק בסוף מופיעה המלכות, היא מקבלת את האור אחרי שהוא עובר שישה קיצונים. איפה המלכות הייתה עומדת מולי שהיא התמעטה? היא הייתה מופיעה רביעית, לא שביעית. איך אומרים המקובלים? זה המשמעות שמיות הירח בשפה סכמטית של הקבלה. זאת אומרת שהיה מופיע חסד גבורה תפארת מלכות. יש לזה ראשי תיבות בקבלה, חג תם. גם זה יש משמעות. חסד גבורה תפארת למלכות, איפה זה מופיע? כשהמלכות מתמעטת, היא עובדת, מקבלת את האור דרך עוד שלושה תקנים, היא מקבלת מהיסוד. מה המשמעות של זה כשהמלכות מתמעטת? המלכות היא השורש של העולם שלנו, דיברנו על זה. היא גם השורש של הנשמות שלנו, הפנימיות זה השורש של הנשמות שלנו, החיצוניות זה השורש של העולם. אם בשורש יש יותר שקיפות, אז גם בנו יש יותר שקיפות. לא ממש אותו דבר, אבל באופן יחסי, כשהשורש יורד במדרגה, כמובן שגם אנחנו יורדים במדרגה. יוצא אם כן שכל הסיפור הזה של מיעוט הלבנה הוא מתרכז מסביב לנקודה אחת. זה מה שמאפשר לנו את הבחירה. זה ברור? כי אם הירח שקוף, זאת אומרת, אם נדבר בנמשל, אם המלכות היא שקופה, אז גם אנחנו שקופים. זה הופך להיות הטבע שלנו, הטבע של העולם. למשל, דוגמה. היום התודעה שלנו היא כזאת, כי אם מישהו ישאל, נגיד ילד, תשאל למה בסין יורד גשם בקיץ וכל יורד גשם בחורף. ילד זה בסדר. והסבירו לו שבחורף ארוחות נושבות ממערב למזרח. בסין היה נמצא ממזרח למדינה, ממזרח ליבשת. אז לא יכול להיות שיהיה גשם גשם. ארוחות נושבות שם מהיבשה לים, לא יכול לרדת גשם. אצלנו הים נמצא ממערב, הכל טוב יפה. למה ארוחות נושבות בחורף ממערב למזרח? סיפור כדור הארץ, יש איזה חשבון שאני לא מכיר בו. אבל למה כדור הארץ מסתובב ככה? למה הוא לא מסתובב ככה? יש באיזשהו מקום, אמרו לו, ככה טבע, וזהו, והילד מבסוט, למרות שהילד הוא סקרן, ועוד לא הצליחו לקבע אותו כמו את המבוגרים, לא הצליחו להגיש עליו סטיגמות, אף על פי כן, של ילד אפשר יותר לראות את הטבע הבסיסי של האדם, של האדם המתוקן, דווקא אצל הילד, אף על פי כן הוא נרגע, הוא מקבל את התשובה, מדוע? כי זה באמת האופי הבסיסי שלנו, זה לא לחטט יותר מזה. בסדר, זה הטבע. מה הטבע? הטבע זה תשובה? הטבע זה תיאור. במקום להגיד משפט ארוך, אומרים מילה אחת זה הטבע. למה אנחנו אז כל כך מבסוטים? כי אנחנו מושרשים במידת המלכות אחרי שהתמעטה, אחרי שהיא ירדה. אז התודעה שלנו היא כזאת שאנחנו מקבלים את החיצוניות. כשכבר שאנחנו גדלים, אנחנו מקבלים חיצוניות עוד יותר חיצוניות. ילד עוד מחטט, עוד שואל, מבוגר לא שואל אפילו. עצם זה שאנחנו מקבלים דברים בחיצוניות, מאפשר לנו את הבחירה. אם לא היינו מקבלים בחיצוניות, מהבחירה לא הייתה מתאפשרת. אם היינו ללא ייעוד חוקרים לקראת הפנימיות, היינו תמיד בוחרים בפנים. עכשיו קצת להרחיב את זה יותר, להסביר יותר, יש כמה דברים, פעם הזכרנו את זה ולא למדנו, לא הסברנו, יש כמה דברים שבקבלה, בחסידות, בעיקר בקבלה, כתוב עליהם שהם כולם ראשים של אותה תופעה, כתבות של אותה תופעה. הדבר הראשון זה שבירת הכלים. אני חושב שדיברנו על הסרט הזה. הדבר השני זה מיעוט הירח. חמישה דברים. הדבר השלישי זה חטאו של אדם הראשון, לא בדיוק החטא של אדם הראשון, כי אנחנו לא סופרים כאן בחירות אנושיות, אנחנו מתכוונים לספור תופעות. אז זה לא בדיוק חטאו של אדם הראשון, אלא הפיצוי של הנחש. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה הפיצוי, עוד פעם, הפיצוי של עגל הזהב, לא הסבידה לעגל הזהב, את הכוח שיש לו לחוצות אותם. מה פתאום זה מושך אותנו את האנשים לסגוד לעגל הזהב? שאלה שאפשר לשאול אותה גם היום. הקיום העגל מילה אחרת, אבל השאלה נשארת. והדבר החמישי זה כל הסיטואציה שהביאה לחורבן בית המקדש הראשון. בית המקדש השני לא שייך לעניין הזה, ואולי בהמשך אנחנו נבין למה. בעצם אלה הם דברים שונים ומשונים שאפשר כל אחד לדון לגופו, אבל איפה הם מתחברים בכלל? מדוע הם כולם פנים של אותו דבר? זה לא צריך להבין אותו. אז נבין יותר טוב גם את הסיפור שלנו. בשבירת הכלים יש פחות או יותר שני הסברים, אני מביא אותם בקיצור. כל זה בן אדם שיש שבירת הכלים. אני לא מדבר על בן אדם ששובר את הכלים במודע. זה החלטה. אני מדבר על אדם שקורא לו. הוא מתפוטט. קוראים, שבורים לו הכלים. באופן קלאסי, מתי זה מגיע? כשאצל האדם מתגלים עניינים מאוד גבוהים שהוא לא יכול להכיל אותם. בפרט שהעניינים המאוד הגבוהים האלה הם סותרים אחד את השני. אצלנו בנפש יש דברים מאוד גבוהים שהם מאוד, כל אחד מושך לכיוון אחר, אבל עד שאנחנו מקבלים אותם בתודעה שלנו, איך שהם באים מהנפש, הנפש היא מאוד גבוהה, יותר גבוהה ממראה, עד שאנחנו מקבלים אותם אצלנו, הם עוברים כל כך הרבה צמצומים והם כל כך נחלשים, התודעה שלנו כבר יכולה לשלוט בהם. היא יכולה להגיד, אתה זמנך ביום, ואתה זמנך בלילה, ואתה זמנך בפורים, ואתה זמנך בתשעה באב. יש לנו את הכוח. אבל תארו לעצמכם שכל העוצמות האלה היו מתגלים ללא שום צמצום ובבת אחת. היו מתרסקים. זה הסבר אחד. זה מה שקורה בשבירת הכלים, קורה שיש כלים עליונים רוחניים. זה גבוה, זה למעלה מעולם העצמות. אבל לגבי אותם כלים, זה הכלי הטבע שלו, שהוא צריך לקבל משהו שיכול להכיל. הוא יכול להכיל, והתגלו שם עוצמות כאלה של עשר ספירות, זה נקרא בקבלת האריזה על עולם הנקודים. הנקודה של כל ספירה התגלתה, בנקודה יש את העוצמה הגדולה ביותר. אחר כך זה כמו, תמצית שמוסיפים לה הרבה מים. כל שהיא מצטמצמת, העוצמה היא מתרחבת. כאילו בשטח, אני מדבר בצינה מוכנית, אבל העוצמה נחלשת. היא מקבלת הרבה פונקציה, הרבה התבטאות, אבל העוצמה נחלשת. כשהנקודה עצמה מתגלה, ואם בשעת מעשה מתגלית עוד נקודה ועוד נקודה, עם כל העוצמה, אז אין כלי שיכול להכין. נקודה זה לא דבר שיכולה להתגלות בתוך כלי. בתוך כלי יכולה להתגלות זרימה, לא נקודה. נקודה זה גבוה מזה. המגילות התגלו והכלים נשברו. מה המשמעות של כלי שנשבר? תחשבו על דוגמה, מי שראה פעם איך מייצרים פאזלים. ולתת מלאכה שמייצר פאזלים. איך מספיקים את הפאזלים? איך מספיקים אותם? עם חתיכת קרטון גדולה, מספיקים את כל הפאזל. אחר כך, החכמים שלאחר מעשה, אחר כך לוקחים, שמים אותו מתחת לשטנץ, מורידים עליו איזה ידית, ואז הוא מתחלק עם כל העיגולים האלה. עכשיו לך תפקיד את זה מחדש. זה לא התחיל ככה, זה התחיל מתמונה אחת. כל זמן שזה מסודר, מגיע אחות הקטנה מהגן, נותנת בעיטה, מעיפה את הכל, ואז היא בוחר, וואי, תמכו לי. זה דוגמה שבירת הכלים. יש תמונה גדולה שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות בעולם. תמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רוצה מאיתנו שני דברים, הוא רוצה מודעות נפרדת לכל אחד. כמו שאתם לוקחים יד ימין ויד שמאל, תראו, כשאתם שמים אותם אחד על השני, זה מתאים לגמרי. תנסו ללבוש את הכפפה של ימין על שמאל, זה לא עוד. זאת אומרת, כל אחד צריך שיהיה לו את היחודיות שלו, אבל כשמתקרבים אחד לשני, הם צריכים להכיר. הם לא צריכים להתנגד, הם צריכים להשלים. הניגודים, המטרה של הניגודים זה להשלים. אם אני פחות שמח ואתה יותר שמח, אנחנו לא צריכים להביא ולהגיד לך, אני לא צריך לצעוק עליך שתפסיק לזכות. אני צריך לזכות איתך. וצריך לתקוף אותי, כן? וכן הלאה. המטרה של הניגונים, הניגודים זה למצוא את השלמות. השלמות נמצאת במקור. המקור הוא אינסופי. אז יש שם את הכל. הקדוש ברוך הוא צייר תמונה של הרמוניה. אבל הוא מפרק את התמונה כדי שאנחנו נוכל לבחור אם להרכיב אותה חזרה או להנציח את הקירות. איך זה קורה? זה קורה באופן של שבירה. אחרי מה היה צריך לשבור? אם לא, זאת אומרת, השבירה גם היא לצורך הבחירה. השבירה לצורך הבחירה. מיעוט הירח, דיברנו הרגע, זה לצורך הבחירה. המיעוט של המלכות. היא מפסיקה להיות זקוקה, וגם אנחנו מפסיקים להיות זקוקים. אז יש לנו כבר מכנה משותף של שנינו. אבל גם כשיש לי תודעה לא שקופה, ואני חושב שהכוחות הם שלי, ואני בלב אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא עד הסוף, וגם כשיש לי פאזל מפורט ואני צריך לעמוד ולהרכיב אותו ולעבוד קשה, אבל יש לי שכל, ועם השכל, אם השכל הוא אובייקטיבי, אז אני עדיין יצור שאני 99% אני אבחר בטוב. אני עושה את היוניק אותי בדבר טובה. צריך איכשהו לשגע גם את השכל. זה שזה יעמוד על השיקור, יש בזה כמה שיטות. יש בכלל שיטת הרמב״ם, זה הוא כתב את כל המורה נבוכים, שחלק מהספר זה להוכיח שאי אפשר לסמוך על השכל. הוא מראה שם איך שכל יכול להביא אותך לפיקור של תחיל גדולה. בדיוק הפוך מסימנר של ערכים היום. אי אפשר לסמוך על השכל, אנחנו סומכים על האמונה ועל המסורת כעובדה, אבל לא על השכל. כמובן, רוב רובם של חכמי ישראל עוד לפניו חלקו עליו. רבי סעדיה גאון חלק על העמדה, הוא עוד לא הייתי אותם במה לפני. רבי הלוי חולק על זה בפוזרי. כל הפוזרי בנוי על הפוך. הוא לא בנוי על פילוסופיה, אבל הוא בנוי הרבה על שכל ישר. ועם שכל ישר הם אומרים, ההתמודדות בין היצורים היא בלב. עם שכל ישר אפשר להגיע לאמת. ואנחנו נוסעים בדרך כלל ככה, בדרך כלל זה מה שמקובל. שעם שכל ישר אפשר להגיע לאמת. צריך את הנחש כדי לשים את הבחירה בדיוק על השיקול של שתי כפות המאזניים. הוא יבוא וישתמש בשכל ולפתות את האדם. עם שכל בריא מאוד. ואז צריך רק אמונה פשוטה בשביל להתגבר עליו. אני אסביר מה שאני אומר, זה דבר שכתוב דווקא בפרשי הפשט על התורה. כתוב בעצם מה הנחש שם? מה הייתה הטענה של הנחש? הטענה של הנחש הייתה, אתה מאמין שהשם ברא את העולם? גם הראשון כמעט ראה את זה. אתה רואה שזה טוב לך. אתה רואה שזה תאווה לעיניים. אתה רואה שזה נחמד ומראה. אתה בטוח שזה טעים ומריח לך טוב. אז מה אומר לך? הבריאה, מה מספרת לך? אתה משתמש בזה. זה לא רעים, זה לא מצליח, זה לא שום דבר. אתה צודק. זה טבעי. מה יכול להיות יותר טבעי? זה טוב. מה התשובה? התשובה היא שזה נכון בתוך העולם של הנחש. הנחש הוא בעל חיים. בעל חיים הוא שכל בזמנו. אבל הוא בעל חיים, הוא חסר בחירה. אצל בעל חיים, או אצל מראה, מה שטוב לפי הטבע שלו, זה זהה למה שטוב לפי התפקיד שלו. נכון. אם טוב לי ככבשה לאכול עשר, כנראה שהתפקיד שלי זה לאכול עשר. יש לי גם תפקיד. הכבשה שאוכלת צמח, היא גם מפיצה את הזרעים שלו אחר כך. והיא מקיימת אותו. לפעמים היא גם נותנת לו כיסוח וגודל אחר כך יותר. אנחנו לא בדיוק לא מודעים לכל הקשרים שיש בין דומם צומח חי. עכשיו, אם לאדם לא הייתה בחירה, אם הוא היה רק חיה שהולכת על שתיים, זה היה בדיוק אותו רמה. אבל אם הפרי הזה שגודל על עץ הדעת הוא נחמד ומראה, אז אתה חייב לאכול אותו. אבל מה נעשה שלאדם יש בחירה? ברגע שנכנסת הבחירה, אז אין זהות מוחלטת בין מה שטוב בטבע לבין מה שטוב בתפקיד. יכול להיות שזה טוב בטבע, אבל לא עכשיו, עוד שעתיים. כל הסיפור היה שם לחכות שעתיים או ארבע שעות, כאילו שיצות. היה צריך לחכות עד הלילה, רק לא גילו לו לחכות עד הלילה. זאת אומרת, באמת היה טוב. אבל אמרו לך, לא עכשיו. היום יום כיפור, היום לא תוכל. מה? אני לא יוכל? הבן אדם לא יכול לחיות בלי לאכול? אבל לא היום, בערב. זאת אומרת, יש דברים שהם טובים בטבע שלנו, אבל מצד התפקיד שנתנו לנו, אנחנו צריכים לנהוג אחרת. זה לא עניין של שכל, זה רק עניין של אמונה. קודם כל, להאמין באמונה של מה שיש לי בחירה. כן, יכול לבוא הפסיכולוג ולומר לי שכל מה שאני, כל מה שאני עושה זה בגלל חסך אין דיכאונות בילדות ואני יודע מה, אני בכלל לא בוחר. אז קודם כל, להאמין באמונה של מה שיש לי בחירה. זה דבר ראשון. דבר שני, להאמין שהשם נתן לי תפקיד, ולהאמין בתורה שזה התפקיד שלי. אז עם זה אני יכול לעמוד מול הנתן. עכשיו יש לי בחירה, זאת אומרת, יש לי ככה, יש לי את ההסתר, את החוסר שקיפות בשורש נשמתי, שזה המלכות, וזה נותן לי את התחושה של תפקיד באופן ידיד, אז אני יכול לבחור. יש לי את הפאזל המפורק שאמרנו, שאני יכול לבחור, זאת אומרת, אם הפאזל לא היה מפורק, אז כל דבר היה צועק, קיימו בי את רצון השם. יש איזה מדרש חזר שאומר, למה לאדם יש רמח איברים כנגד רמח מצוות? שכל איבר אומר, עשה במצווה. ולמה יש שסע לא תעשה כנגד שם צמחי ימות החמה? שכל יום אומר לאדם, אל תעבור בי עבירה. כן, יש מדרש כזה. זאת אומרת, רק אנחנו לא שומעים, אבל אם הפאזל לא היה מפורט, אם לא היה עניין של שבירת הכלים, היה מאיר בתוך העולם האחדותיות שלו, אז כל יום באמת היה צועק לנו, אל תעשה בי עבירה, הייתי מרגיש את זה. וכל איבר היה אומר לי, תעשה בי מצווה, הייתי מרגיש את זה. ואז עוד פעם לא הייתה מבחירה. אז אנחנו צריכים לצורך הבחירה גם את שבירת הכלים, גם את מיעוט הירח, את מיעוט המלכות, וגם את הנחש. את הנחה שאנחנו צריכים בתור פוליטיקאי טובן כזה, שידע לתקוע טיעון לא רלוונטי, טיעון הגיוני, אבל לא רלוונטי למצב של עכשיו. להעמיד שאלה באור הלא נכון וכל זה, זה בדיוק כמו שהוא עשה. אחר כך, יש אפשרות של תיקון עדיין, ובמתן תורה תוקן הכל, הרי האדם לא עמד בניסיון, ואחר כך היו עוד כמה וכמה חטאים. קין לא עמד בניסיון, ודור אנוש לא עמדו בניסיון, עבדו עבודה זרה. ואחר כך, וכמלה הארץ חמס, כתוב שם לפני המבול, יש שם כל מיני רשימה של חטאים. המדרש סופר עד דורו של אברהם, שבעה חטאים כלליים שנעשו. כולם לא עמדו, ואחר כך, אברהם, יצחק, יעקב, נגדי, כהת, אמרם, משה, כל אחד תיקן משהו. ומשה הביא את בני ישראל למצרים, עמד איתם לפני מתן תורה, ובמתן תורה הכל תוקן. מה קורה שהכל תוקן? יכל להיות כבר תיקון העולם. יכלו למצוא את הבת מלך. היה פעם מישהו שניסה לפרש את הסיפור הזה, סיפור הראשון של סיפורי מעשיות, שלבסוף מצאה זה מתן תורה. אני מצאו את הבת מלך. אבל האמת לא כך, האמת שלבסוף מצאה זה להתיד לבת. אז מתן תורה הכל תוקן. מה פירוש הכל תוקן? השכינה יכולה לרדת ולהתגלות בתוך העולם. מה המשמעות שהשכינה יורדת ולהתגלות בתוך העולם? מתגלה בכל פרט האחדות, הכוונה האלוקית שיש בעולם. כל דבר משלים את הכל. בקיצור, יש לי את התמונה נכונה, מושלמת. אחר כך היה הקלקול של העגל. מה היה העגל? העגל זה עבודה זרה, עבודה זרה מצרית. העגל זה היה נוסטלגיה למצרים. זה העגל. והמצרים עבדו לבקר, לצון, לבקר. זה כתוב באבן עזרא המפורש, שהיה להם כל מיני בעלי חיים קדושים שצדדו להם. אז זה לא מה העניין של מצרים? נחזור עוד פעם למצרים ולגבולים, ובאמת, זה לא שהמצרי לא טוען שאין קדוש ברוך הוא. אבל קודם כל הוא עובד עבודה זרה, והוא רואה הרבה פחות נפרדים, שלכל כוח נפרד אפשר להקריב ולפגוד בנפרד ביום אחר בשנה וכולו, כמו אצל היוונים, אותו דבר, בשינוי, אבל אותו רעיון. ויש את פרעה בעצמו שהוא טוען שהוא אלוקים, אבל רק הוא, הוא לבדו ואין זולתו, הוא רק הוא אלוקים. ועל ידי החטא הזה אז קורה למעשה הקלפול חוזר, קלפול חוזר, פתאום אתה מתחיל להסתכל על העולם שעל מפורק לגורמים, ויש הרבה רשויות, לא רק שתי רשויות, יש הרבה רשויות, וכל הקלפול חזר. כל הקלפול של שבירת הכלים, של מיעוט הירח, בחטאו של אדם הראשון, כמו שבחטאו של אדם הראשון מתפזרים ניצוצות ושוקים בקליפות וכל הסיפור הזה, שזה המשמעות בעצם, המשמעות של דירוב הניצוצות, ולהחזיר את העולם לתמונה השלמה, כמו שבשבירת הכלים מתפרקים ניצוצות וכל זה. על ידי יציאת מצרים, קבלת התורה, הכל נעשה מתוקן, ועל ידי החטא הכל חוזר. מה התיקון של זה? התיקון של זה זה בעניין. כי בעצם במתן תורה לא נאמר שצריך לבנות משכן. כל העולם היה אמור להיות משכן. היות שכל העולם ירד במדרגה ולא היה ראוי להיות משכן, ואת התיקון עכשיו צריך לעשות לאט לאט, אז יש ציווי לבנות משכן ולבנות מקדש, והמקדש יהיה התיקון. ולכן כתוב שם היה של הבית חללי שקופים אטומים, קראנו את זה בהפטרה של שבת. שבת שהייתה, אז כתוב שם שהחלונות בית המקדש היו מסודרים בצורה כזאת שזה ייראה שהאור יוצא מבית המקדש לעולם, לא שהאור נכנס, בצורה כזאת, קוצר. זאת אומרת שבאמת מבחינה רוחנית התודעה הזאת שהשם אחד הוא שמו אחד והוא אלוקים יחיד בעל כל הכוחות כולם, התודעה הזאת להתחבר אליה זה הכוח של בית המקדש. כשבית המקדש נחרב אפילו שהדעת מחרבת, ואז עוד פעם חוזר הקלפול. לכן כל ה... זה... אז בית המקדש זה כבר לא סיפור של גם בזמן בית המקדש הייתה בחירה, זה לא יוצר אפשרות לבחירה, אבל הבחירה הרבה יותר קשה כשנחרב בית המקדש. עכשיו למה באמת נחרב בית המקדש? איזה תיקון זה? היה תיקון במתן תורה, אנחנו מבינים זה היה תיקון. איזה תיקון זה נחרב בית המקדש? התיקון הוא שעכשיו אנחנו צריכים לעשות את אותה עבודה במצב יותר קשה. לא עשיתם את זה טוב? לא עשיתם את זה בזמן? תעשו את זה בשתיים בלילה, מי שזוכר.
למה
זה תיקון? זה תיקון, מדוע? כי אם פעם אחת קלקלנו וירדנו, כשעושים דבר במצב יותר קשה, אי אפשר לעשות דבר במצב קשה אם לא מגייסים את הכוחות הפנימיים. וכשעושים דבר מתוך הכוח הפנימי של האדם, אז יש לזה יותר עוצמה, יותר מחובר לשורש, ואז הוא מתקן עד הזה. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כי לצדיק יש מחסום פסיכולוגי לעבירה. לצדיק יש מחסום פסיכולוגי לעבירה. אמר לי פעם חבר, אמר לי כן, למה אתה מניח תפילין? לא, אמר לי, כתוב בתורה שאתה מניח תפילין, אמר לי לא נכון. נעשה יום אחד לא להניח, תראה איזה נקיפות מצפון יהיה לך. אז אתה מניח, כי אתה לא רוצה נקיפות מצפון, אתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא. לא יודע אם הוא צדק או לא צדק, כמובן שכל אחד יכול, זה עבודה שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, אין שום עניין ללכת להגיד את זה למישהו אחר. אבל על כל פנים, מה הנקודה? הנקודה היא שהצדיק, יש לו מה שמרתיע אותו, שרצה לשם שלא עשו את הדבר, אבל זה גם דבר שאף פעם לא עשה. בן אדם ככל שיותר מבוגר, יש איזה משהו שזה אני אף פעם לא עושה, אז זה אני לא אעשה. זה מופרט. מה קוראים בעל תשובה? הוא עשה את זה כבר אלף פעמים. הוא עשה את זה. אין לו שום מחסום פסיכולוגי לעשות את זה. עכשיו, בשביל לא לעשות את זה, הוא צריך להתגבר עם משהו פנימי הרבה יותר עמוק. והדבר הפנימי הזה עושה תיקון בכל העולמות. יש איזה עריכות, אפשר לדבר על זה עוד, כל כך הרבה זמן, כמו שדיברנו, אפשר להתחיל לדבר על זה, מדוע, מה הסיפור כאן, דיברנו עכשיו על חמשת הדברים האלה שהם כולם קשורים לבחירה של האדם, נסכם את זה בקיצור. הדבר הראשון זה מה שמופיע בקבלה בשם סדרת הכלים, זה לצורך הבחירה, סדרת הכלים זה לא אקסידנט, זה משוכנן, זה לצורך הבחירה. הדבר השני זה להיות הירח, שזה המילות של המלכות, לעשות את השיטה סתיר יותר ולעשות את הספירה. הדבר השלישי זה הנחש, שמופיע בחטאו של אדם הראשון. באופן כללי כתוב חטא צדד, אבל לא הכוונה לאדם אלא הכוונה לנחש. הפיצוי בסגנון של הנחש, מלכות חטאו של הבחירה, אחר כך הפיצוי בסגנון של האלם רב שפיצו לעשות את ההגל, ואחר כך כל הסיטואציה הזאת שבמצבים קשים, כמו שבני ישראל היו בזמן בית המקדש הראשון, לא חושב שמישהו התחיל לעבוד עבודה זרה בגלל תענוג גדול. זה נראה שהיו כל מיני... יהודי כשהוא חוטא בדרך כלל הוא עצוב. יהודי שמח, לא חוטא. ככה צריך לומר. על כל פנים, אז צריך גם את המצבים האלה, והם נותנים לנו את כל האספקט של הבחירה. ובן אדם צריך ללמוד מזה שהוא בא בחירה בכל המצבים. גם כשהכל נשבר לו, גם כשהכל נפטר לו, גם כשבא נחש, וגם כשבא עגל, וגם כשבא השטן המרכז, כמו שאומרים שם, לבית המקדש הראשון. בית המקדש השני זה שייך יותר למה שטח חברתי, זה משהו יותר של קנאת חינם וכל זה, זה מה שייך לעניין הזה. יש סיפור, אני לא יודע עד כמה, שמעתי אותו בשתי מספרות, אני לא יודע עד כמה הוא מדויק, אבל אני אספר אותו בכל אופן, לא יודע אם אספר סיפור סתם, אבל ראיתי אותו בכמה מקורות, שמחסדת, הייתה אצלו בבית, ידעה אצלו נכדה יתומה, שההורים שלה נפטרו וכל העול של המשפחה, של התא המשפחתי הקטן נפל עליה, והיא הייתה נכנסת אליו, היא הייתה עם גרו כנראה באותו עיר או משהו, הייתה נכדה שלו. אז פעם הוא ראה אותה שהייתה מאוד מאוד מסוברת. אז אמר לה, תגידי מה את רוצה, דבר תורה או סיפור? היא יודעת שזה מה שהיא שמח, כנראה לא הייתה נקדה פשוטה. אז היא אמרה לה סיפור, הוא רוצה סיפור. אז הוא אמר לה ככה, אני אספר כמו ששמעתי, אני ראיתי את זה אחר כך, ראיתי את זה בספרות אחרות, אבל אני אספר כמו ששמעתי. הבעל שם טוב, הוריד פעם לארץ את השטן בעצמו. לא כתוב איך, זאת אומרת לא סיפור איך. זה מה שעשה והוריד. אז הוא שאל אותו, מה אתה רוצה ממני? סך הכל אני בעצמי הייתי פה בעולם הזה רק 3 פעמים. זאת אומרת כל היתר זה השלוחים שלו. הייתי פעם אחת בנחש, בחטא הדעת, פעם שנייה בעגל, ופעם שלישית בקורבן בית ראשון. אז למה אתה קורא לי? מה, כאילו, איך מלאכה לבך להקריח אותי? אני כזה חשוב, כאילו, זה הפירוש של המילים. אבל הסיפור ככה הולך, סך הכל הייתי 3 פעמים, אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לו, אני רוצה שתגלה לי את שמו של המשיח. צריך להבין את הסיפור, סיפור שצריך ללמוד אותו שם בהתקטלות החסידית שם זה כמו יד, כמו ידית שדרכו אני מרים משהו, והשם זה אפילו הצינור שדרכו אני נכנס לדעת, אני יודע את השם שלך, אני קורא לך, אתה מגיע, הוא רוצה לקרוא למשיח, הוא צריך לקרוא שלו. זאת אומרת, ועכשיו צריך להבין מזה עוד משהו, השם של המשיח נמצא בגלות איפה הוא? בתוך הנחש, בתוך הסוד, בתוך הספר. אז מה הוא עשה אם הבעל שם טוב להתמודד לאחדות? אז הוא התקופף, הוא ירק. הוא נתן את זה לא בדרך סבור. וכשמחצדת סיים, הוא אמר לה, החיצוניות של השם הזה, זה מה שהבעל שם טוב נתן לנו בחסידות. את הפנימיות רק משיח בעצמו יגיד. עד כאן הסיפור. זה קשור מאוד עם מה שדיברנו, כי למעשה כל המושג הזה של משיח ושל גאולה זה להחזיר את העולם לנקודה שרואים את הקדוש ברוך הוא בכל הפרטים, בכל פרטי הפרטים, שהם לא מייחסים שום דבר לכוחות נפרדים, הוא עשה ככה והוא אמר ככה וזה הכל טוב. כשיושבים בבית דין וצריך לדון לבן אדם למה הוא שבר חלון לחבר שלו, צריך להביא שני עדים ולהגיד למה שברת את החלום. אבל כשמדברים מבחינת מהלכים היסטוריים ורוצים באמת להעריך את המציאות, אנחנו צריכים לדעת שבן אדם לא עושים. הבן אדם חוטא, אז הוא צריך לשלם על מה שהוא בחר ברע, זה נכון. אבל זה שאני סובר עם זה שהוא חוטא, החלום שלי לא נשבר בגלל הבחירה שלו, יכול להישבר מכדור שילד בזה, בלי חבנה. אולי צריך במדליד לשבור לי את החלום כדי שהחלום שלי יישבר. זאת אומרת, יש שתי הסתכלויות, יש הסתכלות שבן אדם צריך לקחת אחריות, זה נכון. אבל מצד שני, התוצאות בשטח הן לא בגלל בני אדם, הן בגלל שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וזה מה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה שנוח לנו ונעים לנו, ואנחנו מבינים את זה. ולפי אם בוחר להנהיג את העולם בצורה כזאת, אנחנו נגיד את זה שזה נוח ונעים וטוב רק אחר כך. עכשיו אנחנו לא מבינים. אבל העיוורון שלנו, שאנחנו תולים את זה, תולים את זה בבני אדם, בטבע, באסון טבע, ברעידת אדמה, בכל מיני דברים, זה בעצם תודעה של גלות. זה תודעה של פאזל מפורט. זה תודעה של שבירת הקרע. ושם של משיח זה נקרא איזשהו הערה, איזה כמו שהשמש עדיין לא זרחה, אבל מתחיל להיות קרני אור במזרח, רואים שעוד מעט היא תזרח. וכל מה שאומרים, קצת תודעה, איפה לוקחים, איפה, תגלה לי, איפה, זה אצלך בגלות, אני רוצה להוציא את זה ממך. תגלה לי את התודעה שבעצם, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה בכל המעשים. כמובן, הוא, זה, על זה נאמר חי בלב היקיינו. יש עבודה של צדיק להוציא מהקליפה את מה שהקליפה בלעה, את הקדושה שנמצאת אצלה בגלות. יחד מארבע קלפות, האות לפני האחרונה, זה חס בית רב. זה שם כזאת, יחד מנתינים מסתיים שמות, זה ראשי תיבות חיים בלעה ויקיהם. אז זה העניין שקבצנו יחד מארבע קלפות הארץ. אז זה לא רק לקבץ בני אדם, זה לקבוץ את כל מצטות הקדושה וכל התודעות. שלא יהיה לנו תודעה מפוזרת לפה ולפה ולפה, כשנראה בכל דבר את השם נתברך. אז הוא היה מוכרח להקיא, אז הוא הקיא, הוא ירק את זה. עכשיו, אבל שם טוב לקח את זה, את הדבר בעצמו אסור לגלות. זה לעתיד לבוא, אסור לגלות דבר כזה לפני הזמן. זה כמו להפיל נפש. כל זמן שזה מתעכב, אז זה לטובה וזה צריך להתעכב. אנחנו מתפללים שזה יהיה מהר, אבל אי אפשר לעשות בכוח לפני הזמן.
אבל השם
תודה מתה
בכוח.
להוציא את זה ממנו כן, אבל לא לגלות את זה לעולם. זו שאלה, שאלה גדולה. שאלה מסירות נפש. אבל זה הצליח. אנחנו לא יודעים איזה עבודות הוא עשה לפני זה, אנחנו קוראים סיפור מהאמצע. על כל פנים, את החיצוניות של זה, כמו שכתוב לטעום לפני שבת ממאכלי שבת, החיצוניות של זה אנחנו יכולים לקבל. זה פחות או יותר. יש עוד הרבה מה לדבר על זה. יותר מדי, אפשר לאבד את המרכז. על כל פנים, בואו נראה הלאה. אנחנו נמשיך עכשיו את שהפסקנו. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. הוא הלך במקום שאין בני אדם, במדבריות, בשדות, ביערים. והוא הלך במדבר. יש לו חז"ל ללכת במדבר, להיות במדבר, זה בן אדם שעושה את עצמו כמדבר, זה בן אדם ששם את הגאווה האישית שלו בסוף. ככה זה מופיע כמה פעמים. הוא ראה שביל אחד מן הצד. מה זה נקרא הדבר שנמצא בצד? הוא לא מול מיקוד, מול המיקוד שלי, הוא בצד, אני יכול בקלות לא לראות אותו. הוא כן ראה אותו. הרבה פעמים אנחנו עוברים ליד שבילים כאלה מהצד ואנחנו לא רואים אותו. יש אנשים, יש כמה תורות בלימודי מהר"ן הזה שהוא מתאר שבן אדם רוצה להתפלל ולא הולך לו. מי לא מכיר את זה? אין. כולנו מכירים את זה. בן אדם רוצה להתפלל ולא הולך לו, גם את התפילה האישית לא תמיד הולך. ולפעמים בן אדם שהוא מתחיל לעשות בכלל משהו עם עצמו, אז רק נזם ורק מתחיל להתעצבן. והרבה פעמים, תוך כדי, אנחנו חולפים ליד משהו שהדבר הזה היה יכול להעיד אותנו לא ליום אחד, רק לכל החיים שלנו. כל זה שאנחנו אומרים משווה יושבי ביתך, ואנחנו חולפים שם על אחד הפסוקים, שאם היינו נעצרים בו, אז היה פשוט, היה מפרק אותנו ומרכיב אותנו בחדר. רק מה? אנחנו חולפים לידו ולא מבחינים בו. ולמה אנחנו לא מבחינים בו? כי אנחנו בחושך. כשאדם באמת מחפש את האמת, אי אפשר להסביר את זה, אני אומר לכם מילים, באמת אפשר להסביר את זה. כי אנחנו בכלל לא יודעים מה זה אפשר לחפש את האמת. האינטלט שלנו לא יודע מה זה מחפש את האמת. השכל תמיד מחפש את זה כדי להגיע לזה, ואת זה כדי להגיע לזה. תמיד יש לו מערכת שלמה, אז הוא אף פעם לא מחפש את מה שהוא מחפש באמת, הוא מחפש תמיד משהו אחר. תמיד הוא מחפש משהו אחר. אולי לחיות אנחנו רוצים באמת. אולי, הדבר היחיד. חוץ מזה אנחנו תמיד רוצים משהו בשביל משהו אחר. כל מיני שחושב באמת. אם יהודי באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת, בגלל שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא זה בעצם הכל. אין את מי לרצות ואין מה לרצות חוץ מזה. רק אותו. אז האור הזה של האמת גורם לו שיבחין בשבילים יותר. שברגע שהוא יעבור ליד משהו כזה שאמור לדבר אליו, תדלק לנורה אדומה, ויגיד זהו. ואז כשיתנס לזה, אז הוא נמצא את דרך זה, הוא נמצא את כל היתר. כאן הוא מדבר על האדם שכבר ראה שביל מן הצד. שורה שביל מן הצד היה מיישר עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצא. אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. ומה יהיה במקום יישוב? יכול להיות ששם היא נמצאת. הוא היה עולה זמן רב, אחר כך ראה מבצר. הנקודה של הזמן כאן זה במחירות הסבלנות. זמן רב, שנים רבות, כל הזמן קורה על עצמו. אחר כך ראה מבצר, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו. יכול להיות שזה חיילות בכלל, אני לא יודע. אבל גם המושג חיילות זה יידישיזם יש כאן. המושג חיילות זה קבוצות של חיילים. זה הסיבור. כמה חיילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומסוכן ומסודר מאוד עם החיילות. והיה מתיירא לפני החיילות שלא יוכלו להיכנס. זהו. עכשיו, בתוך המבצר הזה הייתה נמצאת, הבת מנו. אבל היא תמיד מופיעה מאחורי משהו שמסתיר, מאחורי המבצר. יש עוד כמה דקות, אולי אפשר להתחיל עניין, להסביר את זה, מה זה. ויש עוד מבצר, יש כאן שני מבצרים. מבצר אחד למבצר הפיזי, המבצר השני זה הפחד שלו. גם הפחד הוא מניע. המבצר לבד זה לא מניע, יש מדרגות ודלתות אפשר להתאם. פחד. יש בסיפור של יעקב, שיעקב יוצא, ויצא יעקב מזרשה, והלך הרנה, כתוב שם בסיפור של הסולם. לא דיברנו על זה שבוע כזה. יש שם דבר נפלא שקשור לזה. קודם כל קשור לכל הנושא של הבחירה. לסולם הזה אפשר לרדת ארצה ולעלות השמיים. לא כתוב לארץ ולשמיים, כתוב ארצה. לרדת ולרדת ולרדת. ואפשר לעלות ולעלות ולעלות עד אין קץ. זה נפטר שם בסולם. יעקב מגיע גם כדי שהוא יראה את הסולם של הבחירה, אז השמש צריכה לשכוח. כשהשמש נראה אין בחירה. זאת אומרת שיש תודעה אלוקית, אין בחירה. אחר כך, אחרי זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שמבטיח בכל אשר תלך וכל זה, הוא מקבל תפקיד. הוא הולך, לאן הוא הולך? הוא הולך לארם נהריים, הוא הולך ללבן, כדי להקים את עם ישראל בעצם, הוא הולך להקים 12 שלוחים. הוא הולך לעלות למדרגה. זה נראה ירידה, ללכת מיצחק אביב ללבן, זה נראה ירידה, אבל בעצם זאת הגיעה. הוא מגיע לחרן, ויישא יעקב את רגליו, וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה, והנה שלושה עדרי צאן רוצים עליה, והיד גדולה על פי הבאר. כתוב שם, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם, ויאמרו בחרן אנחנו, שאל אותם מכירים את לבן, ואחר כך הוא שואל אותם, לא היית יאסף המקנה, שפו הצאן ונפו ראו. אז הם אומרים לו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל העדרים, ויגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקיעו הצאן. וככה הם עשו. ואחר כך יעקב לבד הזיז את האבן, שראה את רחל מגיע. אבל הדרך שלהם אתה כל המסף סדר ולסגור אותה. האבן גדולה, שלושה עברי צאן רוצים עליה, והאבן גדולה על פי הבאר. שערי הוראה של רבי יוסף ויקטיליה, הוא כותב שהבאר בשדה זה רמז לספירת המלכות של עולם האצילות. אם נכנס בשם באר, יש מעיין ויש באר. מה זה בין מעיין לבאר? המעיין זה עצם הנביאה, הבאר זה מה שמכיל את הנביאה. הבאר זה פשוט מעיין, אחרת הוא לא נקרא באר, אחרת הוא בור. הבאר מבארת את המעיין. והמעיין זה החוכמה והבאר זה המלכות. השורש זה המעיין והמיכל שמכין אותו זה המלכות. המלכות סתם זה המלכות של עולם האצילות. שלושה עדרי צאן רובצים עליה, אלה שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והאבן גדולה על פי הבאר. אתם עושים סיפור, מה זה האבן הגדולה על פי הבאר? האבן, יש בזה רמז במילה אבן, השורש של המילה אבן, כתוב בשער יחיד והאמונה של בעל התניא. השורש של המילה אבן זה כי מקבלת חיות משם בן. יש במילים של שם הוויה, יש ארבעה סוגי מילואים, יכול להיות תיאורטית, יכול להיות הרבה יותר. עכשיו, יוד תמיד כותבים יוד וו דלת, זה נקרא מילואי. יוד וו דלת, זה תמיד יוד וו דלת, אי אפשר לכתוב יוד אחרת. אבל ה' אפשר לכתוב ה' א', אפשר לכתוב ה' י', אפשר לכתוב ה' ה'. אז יש כל מיני וריאציות שכותבים, ומתוכם מה שמשמעותי זה ארבע וריאציות, שכשעושים את החשבון המתמטי שלהם, אז יוצא אחד מהם יוצא גמטריה של 72, אחד מהם יוצא גמטריה של 63, זה נקרא אב וסג, ואחד יוצא 45 ומה, זה גימטריה של המילה אדם, ואחד יוצא גימטריה 52 ובן, זה גימטריה של המילה בהמה, וגם הגימטריה של המילה אליהו. יש איזה שייכות, וזה בעצם האות אבן. למה באות אבן יש עוד א', אז כתוב, הוא כותב שם, בעל התניא כותב, מטעם הידוע ליוצרה. והוא לא רוצה לפרש. אבל כנראה יש איזה טוב שיש מקומות אחרים, זה נצטער לעצמך, שם הוא מתקצר. אבל כל פנים, הנקודה של אבן תמיד מרמז על הדבר הכי דומם, הכי... בין כל הדומם, זה דומם שאפילו לזרוע בתוכו יש לך. כן, שבן אדם שלא מתייחסים אליו יש לו מה אני אבן. זה הדבר הכי נמות. אז בסתירות זה המלכות. אבן מעשו הבונים הייתה לו ראש פינה. להגיד לבר מלכות תהיה ראש פינה, היא תהיה יותר גבוהה משולה. והאבן גדולה על פי הבאר. הבאר עצמה היא המלכות. מה צריך שם את האבן? האבן מסתירה על הבאר, לא נותנת לשאוב ממנה. אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם מסתירת המלכות. כל השפע בא מהמלכות, אבל המלכות בעצם רק מתרגנת את השפע. השפע בא בצורות העליונות, המלכות מעבירה את זה. כמו שהמעיין מקבל, כמו שהבאר מקבל מהמעיין. אבל כדי שיוכלו לשאוב מהבאר, אפשר לשאוב מהבאר בכמה צורות. אפשר לשאוב מהבאר בקלות, ניגשים לבאר ושואבים. אבל באר שאפשר לשאוב ממנה בקלות, אז זה באר פתוחה, היא לא מחוצה. ואז שואבים איתה גם קצת יתושים, כמה פרפרים, כמה כל מיני דברים כאלה, צריך לסנן אותם, יכול להיות כמה עלוקות גם. מה עושים עם באר שרוצים שהמים יישארו נקיים? מחסים אותה. ולחסות אותה, אז כל בעל חי שירוץ בשטח יפתח את הכיסוי. אז מחסים אותה עם משהו כבד. זה הדרך. עכשיו, כוודאי, כשהם חושבים ביניהם שכל אחד ייקח את כל המים לעצמו, אז הם צריכים לשים דבר כזה כבד, שרק כולם ביחד יכולים. אבל באופן פשוט, צריך לשים משהו כבד. מי שמכיר מה שקורה במקומות כאלה. אתה רוצים לעשות כל שורה שיבוא בכתב אליו. אחר כך יהיה לך בער עם גבייה של שואל מת בפנים, זה גם על הסופרטי. עכשיו, מה לכל זה מבחינה רוחנית? אם אנחנו ניגשים לבער ושאוב ממנה, שזה קל וזה נעים וזה נוח, אז ביחד איתנו באים כל החליפות. אנחנו לא עושים מאמץ, אנחנו לא מתוקנים על זה. אז אנחנו באים עם כל השומשורים, עם העצלות, עם העצבות, עם כל המידות על הראש, אנחנו באים, אנחנו מקבלים שפע, לאן השפע הזה אם אנחנו נתקרקל? וזה הקדוש ברוך הוא תמיד שיש שפע, כמו פה הבת מלך הזה. יש לי שפע, הקדוש ברוך הוא שם אסתר. וכשאתה רוצה להגיע לשפע, אתה צריך להוריד את האסתר, ושנוריד את האסתר, אתה צריך לשם. המאמץ שם אותך בכזה מקום, זה מה שאמרתי לך קודם. המאמץ שם אותך בכזה מקום, שאתה תגיע לעומק. לא סתם. וכשאתה מגיע לעומק אתה מקבל, כמו שכתוב בתרד העינה בתמלא קדש, שם לא כתוב בער, שם אדם היה בער. אם המעיין נמשך ככה תחיל למלות קדים, בכל מקום שהיה מעיין עשו איזה מחל, עשו, בדורות האחרונים עשו איזה מביתו. הם עושים עם משהו שהמים יחזיקו. למה כתוב שם בתרד העינה? כי יש ירדה לעומק. כי נזכה ממנו. פה הם שערו מהבאר, אבל כשבן אדם צריך לשבור משהו בדרך, צריך לשבור את לב האבן. לכל בן אדם משתבר בתוך עצמו, אבל יש לב אבן. הלב אבן משבש את השכל, הוא נציג של הנחש. אם רוצים להגיע לשכל האמיתי, צריך לשבור את האבן. או להזיז אותה. אחר כך הם היו מחסים את החזרה. אז כשיש תיקון אמיתי, כבר אין צורך לחשות את החזרה. על כל פנים, כאן הבת מלך נמצאת, אבל נמצאת בתוך מבצר מפחיד. עכשיו כאן עומד בניסיון, עומד בניסיון גדול. אם הוא יפחד להזיז את האבן, יפחד להיכנס למבצר, אז הוא רואה את הכל, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז פה, והיה מיישר לעצמו, אלך ואנסה. מה יש? אני אעשה. זה לימוד גדול בשבילי. אז ככה הוא פגש אותה באיזה. טוב, בשבילי. Thank you.